מסכמים באופן כללי את מה שכבר למדנו ברמב״ם, ננסה לסכם ממש באופן תמציתי. אמרנו ככה, שכשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, הוא מתחייב בשלוש מצוות. כלומר, ישנן מצוות המוטלות על היחיד, ישנן מצוות המוטלות על המשפחה, ישנן מצוות המוטלות על עם. אז כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, מוטלות עליו שלוש מצוות לפי הסדר, כפי שפוסק הרמב״ם, על פי לפחות שיטה אחת בגמרא. אז אם כן, אנחנו עסוקים במצווה שהיא מצווה לאומית, נראה בהמשך שיש לה גם ממד פרטי, אבל באופן עקרוני היא מצווה לאומית. מה המצווה הלאומית? א', למנות מלך. אדם פרטי לא יכול למנות מלך ישראל, להעמיד מלכות, להעמיד ריבונות לאומית עצמאית בארץ ישראל. מדובר על עם, עם מעמיד על עצמו מלך. עם הוא אמור להיות חופשי בארצו בממד הנכון של המילים האלה. כלומר, בעל לאומיות עצמאית. אז אם כן, המצווה הזאת, קודם כל, מה שמייחד את המצווה שעליה אנחנו מדברים, שקשורה אל המלחמה, הלכות מלכים ומלחמתיהם, הייחוד הראשון שהמצווה הזאת היא מצווה לאומית, שיש בה גם צד פרטי. זה נכון, נראה בהמשך, עוד בערך, אני מקווה חצי שנה נגיע לשם. ב', יש מצוות שלא תלויות בזמן. למשל, אדם מחויב להניח תפילין, אומנם זה תלוי בזמן, ביום ולא בלילה. אבל הוא מחויב כל יום, אדם מחויב ללמוד תורה, כמה, והגית בו יומה ולילה. יש מצוות שהן לא תלויות בזמן, אבל יש מצוות שהן תלויות בזמן. למשל, העמדת מלך. שלוש מצוות נצטוו ישראל, מתי? בשעת כניסתן לארץ. כלומר, בזמן שעם ישראל חוזר לארצו, והוא אמור להיות בעל ריבונות לאומית עצמאית, ולנהל את הממלכה הלאומית, את הציבור הישראלי, לנהל אותו באופן עצמאי, אז אנחנו מחויבים במצווה הזאת. אם כן, המצווה הזאת קודם כל היא מצווה לאומית, ובית היא מצווה שתלויה בזמן. והמצווה הזאת היא בעצם המצווה הראשונה במהלך של שלוש מצוות, שהוא א', העמדת מלכות, ב', כפי שפוסק הרמב"ם על פי הגמרא, להחריד זרעו של עמלק, החטאת זרע עמלק, ג', הקמת בית הבחירה, הקמת בית המקדש. ואמרנו באופן כללי מאוד, ששלושת המצוות האלה הם בעצם יצירת היחס הנכון, בין שמופיע בעם ישראל כעם, כציבור, יצירת היחס הנכון ברמה הלאומית, ריבונות עצמאית, לאומיות עצמאית, ובית ברמה הרוחנית, לסלק את מי שמפריע לגלות שם השם בתוך המלכות הישראלית ובתוך כל אחד מהפרטים שבעם ישראל, לכן צריך לסלק את זרעו של עמלק, ובית לא רק לסלק את השלילה, אלא גם לבנות את החיוב, לבנות בית המקדש. אז אם כן, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות להם מלך, שנאמר שום תשים עליך המלך, ולהחריד זרעו של עמלק, שנאמר תמחה את זכר עמלק, ולבנות בית הבחירה, שנאמר לשכנות ידרשו ובת השם. אז אם כן, כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, הוא צריך להעמיד מלכות, להעמיד ריבונות עצמאית. עכשיו, איך זה יופיע? שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, שעם ישראל מגיע לארץ ישראל, והארץ הזאת היא שממה. כלומר, אף אדם, עם, לא יושב פה. ואז עם ישראל מגיע לארץ ישראל, מקים את מדינתו, יוצר פוליטיקה, צבא, כלכלה, חברה, כל המערכות הלאומיות שאנחנו מכירים אותן, ואז אנחנו מתחילים להתנהל כעם נורמלי. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שכשאנחנו נגיע לכאן, יהיו פה אנשים אחרים. לפעמים אולי אפילו יהיו פה עמים אחרים. בין אם הם באמת עמים, בין אם הם קוראים לעצמם עמים, זה לא משנה. ואז אנחנו צריכים להציע לאותם העמים היושבים פה שתי הצעות. הצעה ראשונה שנעסוק בה היום, כי תקרב אל עיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. הצעה ראשונה, האם אתם מעוניינים בשלום? תכף נראה מהם שלושת תנאי השלום, שכמו שרב ביגון נוהג לומר, זה עניין של כמה דקות, עד שאנחנו נגיע למימוש שלושת תנאי השלום האלה. זאת אפשרות אחת, שנגיע אליה עוד כמה דקות, אבל אם לא, אז יש אפשרות לצאת למלחמה. ולכן הרמב״ם קורא להלכות האלה הלכות מלכים ומלחמותיהם. כלומר, כל הסיבה, כל הסוגיה שבה אנחנו עוסקים, שלום ומלחמה, זה בעצם ביטוי, שתי אפשרויות מעשיות, לביטוי ההלכתי של קיום המצווה של העמדת מלך בישראל. כלומר, העמדת ריבונות עצמאית בישראל. עם ישראל חוזר לארצו ומקים לעצמו שלטון עצמאי. הסוגיה הזאת של שלום ומלחמה זה לא שאנחנו חובבים מלחמות ואנחנו מחפשים הרפתקאות. זה לא שנמאס לנו כבר להתנהל כפי שאנחנו מתנהלים, במקום להיות עם נורמלי שמסוגל לנהל חיים בצורה איכותית. אנחנו כל הזמן עסוקים במבזקיות של החדשות. כי מי יודע מה קרה עכשיו. זה לא שאנחנו נוגעים באיזשהו נושא, שהוא נושא של אין ברירה, צריך לעשות שלום או צריך לצאת למלחמה. זה לא עניין של אין ברירה, זה עניין של מצווה. עם ישראל חזר לארצו, הוא צריך להעמיד מלכות, והעמדת המלכות הזאת יכולה להתקל בהתנגדות, ואם היא נתקלת בהתנגדות צריך לצאת למלחמה, תקיפה. כמו שדיברנו ביום ראשון בלילה, כי תקרב, כי היום אתם קרבים למלחמה על אויביך. שמע ישראל, כקרובכם אל המלחמה, היום אתם קרבים למלחמה על אויביך. וכשאתה נלחם באויביך, אתה צריך להילחם כמו שנלחמים באויב. ובאויב נלחמים, שהמטרה היא אחת, להביס אותו, ולמוטט אותו, שפעם באו להרים את הראש, לא יעיד להרים את הראש שלו. כמובן, גם למלחמה יש כללים מוסריים, ברור. אבל המגמה היא אחת, להכניע, לנצח, אין תיקו במלחמה. תיקו זה הפסדנו, אין תיקו. אז אם כן, כשאנחנו מדברים על שלום ומלחמה, אנחנו מדברים על, 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 על שתי האופציות, על שתי האפשרויות, שאין בעצם שתי אפשרויות לקיים את המצווה החשובה הזאת, הנקראת סום תשים עליך מלך. בסדר? עכשיו, מה הם תנאי המלחמה? דיברנו על שתי אפשרויות המלחמה, מלחמת מצווה ומלחמת רשות. דיברנו על ההבדלים בין מלחמת רשות למלחמת מצווה. והיום אנחנו נמצאים בגדר של מלחמת מצווה, קרי עזרת ישראל מהצר שבעליהם. עכשיו אנחנו צריכים להגיע לסוגיית השלום. איך אנחנו עושים שלום באמת? בבקשה. זאת מחלוקת. שלומי שואל שאלה חשובה. כי תקרא בליר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. זה פסוק בתורה. זה פרשייה בתורה. האם אנחנו מצווים להקדים שלום לכל עם? מחלוקת בין הראשונים. לפי רש"י והרמב"ן, מדובר רק במלחמת רשות. כלומר, רק במלחמה שהיא להרבות שטח ארץ ישראל, או להרבות כבוד מלכות ישראל, רק במלחמה כזאת קוראים לשלום. כלומר, אם אנחנו נחליט היום שצריך לכבוש את ארגנטינה, אין לנו משהו נגד ארגנטינה דרך אגב, צריך לכבוש את ארגנטינה כי, תדבו אותה מעלה, ברוך הבא, ברוכים הבאים, כי השטח בארץ ישראל הוא קטן מדי וצפוף מדי, אז אנחנו עכשיו צריכים קצת להרחיב את השטח, צריכים קצת, איך? טוב, כל אחד והשאיפות שלו. כן, אבל יש בלגן. הגיע לאימון, לא הגיע לאימון, ידע, לא ידע. מתפלפלים שלושה ימים מהאצבע כבר, על הסוגיה הזו. אז אם נחליט שצריך לכבוש את ארגנטינה, אז במצב כזה, אומרים רש"י והרמב"ן, במלחמת הרשות קוראים לשלום. ואם לא מסכימים לתנאי השלום שתכף נראה מהם, יוצאים למלחמה גם על ארגנטינה. אבל במלחמת מצווה לא קוראים לשלום. במלחמת מצווה אין שלום. במלחמת מצווה, לענייננו, הדין של זמננו, הגדר השלישי של מלחמת מצווה, אין זין עממים, אין עמלק, בסן חיב ובלבל את האומות, אנחנו לא יודעים מי הוא מי, אבל עזרת ישראל מי הצר שבעליהם יש, זה הגדר השלישי שראינו. במלחמת מצווה לפי רש"י והרמב"ן לא קוראים לשלום. אבל שיטת הרמב"ם שאותה אנחנו רוצים ללמוד היום, שיטת הרמב"ם היא לא כזאת. הלכה, הלכות מלכים, פרק ו' הלכה א', אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה. לכאורה משמע, פעם רציתי לדייק דיוק שהוא קצת מבהיל לדיוק הזה, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום, משמע שגם המלאק הוא נקרא בן אדם, אלא אם כן נגיד שהמלאק הוא לא בן אדם.
בין המצווה לרשות, מה ההבדל ביניהם?
רק אני, למדנו את זה, רק אני אחזור. עלייה לארץ, ואנחנו לא נכבד עולים לארץ. מלחמת רשות, כמו שאמרנו, זאת מלחמה שהיא להרבות כבוד המלך או להרבות שטח ארץ ישראל. מלחמת מצווה זה להקים ריבונות של עם ישראל בארץ ישראל. ואז כשאנחנו באים לכאן, יכולים לשבת כאן שבעה עמים שישבו כאן בזמן התנ״ך, הם לא קיימים, אנחנו לא יודעים מי הם, כי סנחריב בלבל את האומות, החליף את האומות. עמלק כנה, אנחנו לא יודעים מי הוא, אבל עזרת ישראל מיד צר שבעליהם. כלומר, אם עם ישראל יושב בארץ ישראל ורוצה להקים ריבונות עצמאית, ויש מי שמצר לנו להקים את הריבונות העצמאית הזאת, עזרת ישראל מיד צר שבעליהם, יש צר שבעלינו במלחמה, זה יכול להיות מאבק צבאי, יכול להיות מאבק פוליטי, יכול להיות מאבק כלכלי, לא משנה, כל סוגי המאבקים, אז אנחנו מחויבים לצאת למלחמה, שלא צריך לחכות שהוא יצא למלחמה בפועל. אני לא אגיד, אני יושב בישיבה, וברגע שתיפדר מלחמה אני ארוץ לשדה הקרב. עם מה תרוץ? עם עגבנייה? עם חץ וקשת? עם מה תרוץ? אתה צריך להתאמן. אז אתה חייב, אנחנו חייבים, אפילו במלחמת מצווה, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה, חייבים להתכונן למלחמה, שדרך אגב, ההסכם הראשוני בין הרבנים באותם ימים לבין בן גוריון היה, וזה הרעיון שנקרא ישיבות ההסדר, שחייל מחויב להתגייס לצבא, לשירות סדיר, לפרק זמן כזה שיכשיר אותו להיות מוכן למלחמה. אז היום, לצערנו הרב, חלק מהשירות השוטף הוא מלחמה, מה שקוראים היום בתש, ביטחון שוטף. אבל גם אם לא, אנחנו מחויבים לצאת לצבא כדי להיות מוכשרים, מוכנים, בזמן אמת למלחמה. וראינו מה קרה לפני כמה חודשים, כשלא היינו מוכנים למלחמה. ולכן פרק הזמן שנקצב לישיבות ההסדר, כמה זמן שירות צבאי חייל במסגרת ההסדר צריך לשרת, זה נקצב לפי זה. אנשי הצבא אמרו ככה, תותחנים, אני מדבר לפחות לפי זמני, זה כבר 20 שנה נראה לי עברו, תותחנים, כמעט שנה, שריון, 8 חודשים, אני מקווה שאני מדייק בגבולות הגזרה, חיר, שנה ושלוש, שנה וחצי, למזוג קפה בצריפין, בלי לזלזל חס ושלום, התקדמנו מהקריה, עלינו קצת, התקדמנו לירושלים, זה 5 דקות צריך לדעת איך מוזגים את את הקפה, שיהיה קצף. וזה קפה. ברוך אתה, שהכל נהיה בידור. אז זה היה ההסכם בין בן גוריון לבין הרבנים. דרך אגב, על פי זה אנחנו לא רק מותרים ללכת לצבא, על פי זה אנחנו מחויבים ללכת לצבא. ואם למשל קוראים לי מהמילואים שאני צריך לבוא לאימון כדי להיות מוכן למלחמה, כי אנחנו רואים מה קרה ששנתיים לא היו אימונים, אז אין שאלה עכשיו האם זה ביטול ישיבה, זה ביטול תורה. הולכים למילואים, הולכים להתאמן. אם זה ביטחון שוטף, אז בכלל מה השאלה? אז זה כבר מלחמה ממש? אבל די שהם חייבים לעשות את זה. בכל אופן, לפי הרמב"ם, נחזור אלינו. אז זה ההבדל במלחמת מצווה למלחמת רשות. מלחמת מצווה זאת המלחמה שאנחנו נמצאים בה היום, לעזור לעם ישראל מיד צר שבא עלינו. אז הישמעאלים שיושבים בתוכנו ומסביבנו, כולל איראן, זה נקרא מלחמת מצווה. ואנחנו צריכים להכין את עצמנו למלחמה. אז יכול להיות שאדם שעוסק בענייני מחקר בצבא, כדי לפתח כל מיני אמצעים טכנולוגיים להתמודד עם איום כמו איראן, הוא עכשיו עוסק במלחמת מצווה, למרות שהוא יושב בחדר ממוזג, בצריפין או בקריה, ועוסק באיסוף מודיעין או בהמצאת, או בתעשייה האווירית, נגיד זה כך, עוסק כדי לפתח אמצעים טכנולוגיים להילחם באויב הגדול ביותר אולי היום של המין האנושי. זה נקרא מלחמת מצווה. זה לא אומר רק שאני רץ עם האוזי או עם הגליל, אני רץ עם הגליל בשדה הקרב. זה לא רק זה. כל מה שהוא חלק מהכשרה למלחמת מצווה, הוא יקרא מלחמת מצווה. זה מלחמת מצווה של היום. עזרת ישראל מי הצר שבא עליהם. אז אם כן, לפי הרמב״ם נחזור. לפי הרמב״ם קוראים לשלום גם במלחמת רשות, גם במלחמת מצווה. האם גם עם המלאק? לכאורה משמע מכאן שכן. אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לשלום. ולכאורה גם המלאק הוא בן אדם. אלא אם כן נגיד שאתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם, קל וחומר לא המלאק. טוב, לא יודע, צריך לדייק. אבל בכל אופן משמע לפי הרמב״ם, שקוראים לשלום אפילו במלחמת מצווה. לכן כשעם ישראל הגיע לארץ ישראל, בפעם הראשונה כידוע וכמפורסם ההלכה שכולנו מכירים ברמב״ם, כשיהושע בן נון נכנס בפעם הראשונה עם עם ישראל לארץ ישראל, והייתה אפשרות להעמיד מלכות ישראל, אומר הרמב״ם הלכה ה', אני מדלג תכף נעזור לסוגיית השלום, 3 כתבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ. כשיהושע בן נון נכנס לארץ ישראל עם עם ישראל, כשעבר את הירדן, כשהגיע לאזור הגלגל, לאזור יריחו, שלח 3 מכתבים. 3 מכתבים. מכתב אחד שלח, אמר, הראשון שלח להם מי שרוצה לברוח יברח. כל גוי פרטי או עם לאומי שרוצה לעזוב את הארץ מרצון, קוראים לזה טרנספר מרצון, מי שמעוניין לעזוב את הארץ, לפני שאנחנו נכנסים איתו לחוזה של שלום ומלחמה, לסוג של קשר של שלום ומלחמה, מי שרוצה לברוח, ברוך יהיה. יברח. מי שרוצה לברוח, יברח. ומספר את הגמרא, הגרגשי החליט לברוח, אחד משבעה עממים, וקיבל ארץ אפריקה. בבקשה. מצוין. וחזר ושלח. מי שרוצה להשלים, מי שרוצה שלום, שתכף נראה מהם תנאי השלום, 3 התנאים, מי שרוצה לעשות שלום, מי שרוצה להשלים, ישלים. בבקשה. אתם יכולים, אין שום בעיה. שישבו פה לא יהודים בארץ ישראל, גויים, בתנאי שהם עומדים בשלושת תנאי השלום. אין לנו בעיה עם זה. יש לזה גדר הלכתי, זה נקרא גר תושב. היום השיעור, אולי הלימוד שלנו, הוא יותר איסוף הנתונים, פחות הבנת הדברים, אבל יותר איסוף הנתונים, הכרת הנושא קודם כל, ברמה של הבקיאות, או לפני העיון. ואפשרות שלישית, מכתב שלישי שלך, וחזר ושלך, מי שרוצה לעשות מלחמה, יעשה. שלוש אפשרויות, גירוש מרצון, שלום על פי התנאים ההלכתיים, ומלחמה. הנה, זה הנושא שלנו היום. בסדר? כל זה רק הקדמה כדי להגיע לתשובה לשאלה הזאת.
על מה ראשי ורמב"ן מתבססים שהם אומרים שזה לא...
עזוב, זה סוגיות, זה ייקח אותנו, אנחנו לא נסיים את הסוגיות האלה. סוגיות ארוכות מאוד. עכשיו, מה הם תנאי השלום? מה הם שלושת הסעיפים של השלום האמיתי? שכנראה זה עניין של כמה דקות עד שנגיע אליו. ואם לא נגיע אליו תוך כמה דקות, נגיע אליו תוך כמה דורות, בסוף השם. וכל הברבורציה מסביב, זה חבל על הזמן, כמו שקוראים החבר'ה. זה בזבוז זמן. אומר הרמב"ם, מה הם שלושת תנאי השלום? אולי נגיד את זה בלשוני, ואחרי זה נראה את זה בלשון הרמב"ם. שלושת תנאי השלום הם כאלה. א', שבע מצוות לנוח, ב', שתיים, עבדות, שלוש, מס. נגיד זה במילים של היום. קודם כל, כל גוי שרוצה לשבת בארץ ישראל צריך ליצור את היחס הנכון בינו לבין אלוהים. קודם כל, יצירת היחס בין הנברא לבין הבורא, שבא לידי ביטוי אצל גוי, לידי שבא מצוות לנוח. כלומר, על פי ההלכה, אין יותר משתי דתות. יש דת משה, המתאימה לישראל, המוציאה מאיתנו את הפוטנציאל האלוקי שלנו, היא תרי"ג מצוות. ויש דת לנוח, שכל גוי מחויב לגלות את אישיותו, את סלם האלוקים שבו, לפי שבא מצוות. אז כל גוי שרוצה לשבת בארץ ישראל, חייב לשמור שבא מצוות לנוח. לא נצרות ולא אסלאם, לא כל מיני שטויות כאלה. רק שבע מצוות בני נוח, וכמובן התנאי ברמב"ם מול ההלכה, שהוא מקיים שבע מצוות בני נוח, שדיברנו עליהם פעם בשיעור אחר, כמו לא תרצח, לא תגזול, להקים בית דין, לא לכל איבר מנך וכו', לא בגלל שהשכל האנושי שלך הגיע למסקנה שלרצוח זה יוביל לאנרכיה חברתית, אלא כי אלוהים ציווה. אני שומר שבע מצוות בני נוח כי אלוהים אמר לי שמור שבע מצוות בני נוח. גוי ששומר שבע מצוות בני נוח כי השכל האנושי שלו הגיע למסקנה שבלי שבע מצוות בני נוח העולם יתפרק, המין האנושי יתמוטט, מה, אם תהיה אנדרלמוסיה מוחלטת, זה לא נקרא גוי ששומר שבע מצוות בני נוח. גוי ששומר שבע מצוות בני נוח זה גוי ששומר את אותן המצוות, כי אלוהים ציווה והוא עושה את המצוות האלה כצו אלוהי, לא כשכל אנושי. זה דבר עקרוני. ואם הוא שומר שבע מצוות בני נוח כי אלוהים ציווה, הוא נקרא חסיד אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, של גוי. זה לא כשכל אנושי. הוא לא רוצח, לא בגלל שזה... הגיוני לא לרצוח, אלא הוא לא רוצח כי זה, כי אלוהים ציווה. הלאה רבותיי, בואו נתקדם. הקריטריון השני, עבדות. כלומר, אחרי שיצרנו את היחס הנכון בין נברא לבורא, צריך ליצור את היחס הנכון בין נברא לנציגים של הבורא בארץ. ומי הם הנציגים של הבורא בארץ? עם ישראל. אז שבע מצוות בני נוח הם יצירת היחס הנכון בין הנברא לבורא, בין האדם לאלוהים. שני התנאים הבאים, עבדות ומעש, תכף נגדיר אותם, הם שני תנאים שיוצרים את היחס הנכון בין הנברא לבין עם ישראל, לבין נציגי הבורא בארץ. עם ישראל. מה זה עבדות? אני אומר את זה במילים שלי, תכף נראה את לשון הרמב"ם. עבדות הכוונה, כל פרט שיושב פה, כל גוי פרטי שיושב פה בארץ ישראל, אין לו שום שאיפה לאומית אוטונומית. קרי, אין מדינה חוץ ממדינת ישראל. אין אוטונומיה לאומית לאוסף אנשים שקוראים לעצמם עם בתוך ארץ ישראל, חוץ מהעם היהודי שמקים את מדינתו ואת מצוותו להקים מלכות ישראל. עבדי, מה זה עבדי? אומר הרמב"ם בלשונו, שיהיו נבזים ושפלים, ולא ירימו ראש בישראל, ולא יתמנו לשום דבר שבעולם על ישראל. אחת השאלות, דרך אגב, לפי זה, איך יכולים להיות גויים בכנסת? קל וחומר אויבינו בכנסת. איך יכולים להיות גויים שהם אויבינו בוועדת חוץ וביטחון?
איך יכולים להיות שבטו מעליונים?
איך יכול להיות מה?
שופטים עליונים, יש שני שופטים עליונים ערבים.
אתה צודק. דרך אגב, סתם שופט עליון. אוקיי, נחזור אלינו רגע. עבדות, אם כן, עבדות, הכוונה, אין שאיפות לאומיות אוטונומיות. כי גוי כפרט יכול לחיות פה. ככלל, אין לו שום מקום. דרך אגב, אני רוצה כרגע סוגריים של הסוגיה הזאת. יש הרי מחלוקת בגמרא, האם עם ישראל צריך לעבוד עבודת החקלאות, עבודת הקרקע, עבודת הבניין, סלילת כבישים, פיתוח התעשייה וכו' וכו'. האם עם ישראל צריך לעשות את זה בארץ ישראל? או שמא עובדים זרים, תרתי משמע, צריכים לעשות את זה. לכאורה מדייק הפסוק, אומר, אז יש מחלוקת שם בין רבי ישמעאל לרבי. אומרת שם הגמרא, אחת הראיות של רשב"י, שישראל צריכים לעסוק בתורה ואומות העולם יבנו את ארץ ישראל, את המדינה, שנאמר בפסוק, בנביא, ועמדו זרים וראו צונכם. משמע שמי צריך לראות את הצון, וכל דור וראיית הצון שלו, היום ראיית הצון אולי זה לסלול את הרכבת בירושלים, לסוג ראיית הצון המודרני. אז מי צריך לעשות את זה?
זרים.
ועמדו זרים. אם כן, אנחנו בעד עבודה זרה. אנחנו בעד עבודה זרה, אין רשום בהם עבודה זרה. כן, רק צריך לזכור דבר אחד. מה הפסוק, מה ישעיהו הנביא אומר? ועמדו זרים וראו צונכם. מי רואה את הצון? מי שיודע שבארץ הזאת הוא זר? יש הבדל גדול בין אם התאילנדי או הסיני עובד בחממות, לבין אם הערבי עובד בחממות. בין אם התאילנדי בונה את הבית, לבין אם הערבי בונה את הבית. לא שהתאילנדי צריך לבנות את הבית, אנחנו צריכים לבנות את הבתים בארץ ישראל. ונגיע אולי גם לזה סוגריים בתוך הסוגריים. ועמדו זרים וראו צונכם. כשהזר עוסק בבניין הארץ, כשהוא יודע שהוא זר, הוא לא בונה את הבית ואומר, אתה גר פה באופן זמני. יצא לי, יש לנו בית בשומרון, גרנו הרבה שנים בשומרון. יש לנו בית. אז את השלב הראשון, המדינה בנתה. והמדינה בנתה על ידי חברה שנקראת שיקום ופיתוח. בשופ העסיקו, שיקום ופיתוח העסיקו ערבים. אז שבנו לי את הבית, אחר כך שיחבנו את הבית, חשוב לנו שתהיה עבודה יהודית. ובאיזשהו שלב, כמו שלמדנו פעם, יהודי הוא לא עובד, אלא הוא מנהל את העבודה, גם מי שעובד בחצי, ואז הוא צריך להגיע לתאילנדים וכו'. טוב, אבל גם יהודי מתוך הצל. אז שאלתי פעם את הערבי שבנה את שלב א' של הבית, תגיד, איך אתה בונה לי את הבית? הרי אני איתך במלחמה, איך אתה בונה את הבית? אז הוא צחק ודיחר, אמר, אתה חושב שאני בונה לך את הבית? אני בונה לי את הבית. אני לא בונה לך. עוד אתה גור בו 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה. בסוף אני אכנס לבית הזה. לא זה המציאות שישעיהו הנביא דיבר. ועמדו זרים וראו צונכם. זה רק בתנאי שהם יודעים שהם זרים. אבל בתנאי שהם חושבים שהם בונים לעצמם, שאנחנו פה הזרים חס ושלום. על זה הפסוק לא דיבר. על זה ודאי הפסוק לא דיבר. זה סוגרן. אז אין להם שום שאיפות לאומיות, קודם כל, עבדות. כפרט שמקבל ריבונות ישראלית עצמאית, וחד משמעית, בלי שום ריבונות אחרת, ובלי שום שאיפה לריבונות אחרת, זה נקרא עבדות. ב', כדי להוכיח באמת שאתם מבחינת עבדים, לא שאנחנו חס ושלום רוצים להעביד אותם, אלא יצירת היחס הנכון פשוט. כדי להוכיח באמת שאתם מקבלים את הריבונות הישראלית באופן חד משמעי ואין לכם שום שאיפות לאומיות אחרות באופן גלוי וסמוי, אתם צריכים לעשות שירות לאומי לטובת הלאומיות הישראלית. כמו מהרמה, כמו שהיה בימי שלמה, שהזרים שהיו פה, נתנו מס. מה זה מס? מה זה לא רק לשלם כסף לשלטון, אלא מס זה לעשות שירות לאומי. כלומר, כל גוי שרוצה לשבת בארץ ישראל, סיכום, צריך לשמור שבת של הנוער, הוא צריך להיות אדם פרטי ולא משוייך לשום קבוצה לאומית שיש לה שאיפות לאומיות עצמיות בארץ ישראל. ג', הוא צריך לעשות שירות לאומי, כלומר, להתגייס לצבא, או להתנדב בבתי אבות, או לטפל בבעיית הסמים והפשיעה בארץ, וכו'. דרך אגב, זה רק עניין של כמה דקות עד שנגיע לזה, אמרנו. אנחנו נראה את כל מי שירצה לשבת כאן, אם זה ערבים, טוב, אבל בתנאי אחד, שאתם תילחמו בשבילנו. ומעננו. עוד נגיע לזה. אלה שלושת תנאי השלום. אומר הרמב"ם, רק במשפט אחרון, אומר הרמב"ם, אם הסכימו על שלושת תנאי השלום האלה, כלומר, נוצר היחס הנכון בינם לבין אלוהים ובינם לבין עם ישראל, אהלן וסהלן, יהיה תושב, בבקשה. אתה תושב, אבל אתה גר. אתה יודע שאתה יושב פה, אבל אתה
להגדיר.
יש הגבלות בשטחים שהם זה?
שטחי ארץ ישראל?
לא, יש הגבלות בתוך השטחים.
יש, אבל גם זה סוגיה עצומה. דרך אגב, אחד המקורות המופלאים, זה הנביא אומר, לא יבוא בך עוד הראל וטמא. נכון? הפסוקים שם מדברים על ירושלים. שם הפסוק אומר שבתוך ירושלים לא ישנו הרלים וטמאים. אחד הפירושים אומר, דרך אגב, בחלק מהספרים זה מצונזר, אם אני לא טועה זה הרד"ק. ובחלק מהרד"ק במקראות גדולות זה מצונזר מאוד מעניין, למה? הרלים אלה הנוצרים שאינם נימולים. והטמאים אלה הישמעאלים שנימולים. אומר הפסוק, לעתיד לבוא לא ישבו בירושלים הרלים וטמאים. כלומר, לא ישבו בירושלים, לא נוצרים ולא ישמעאלים. עכשיו, מה גבולות הגזרה של ירושלים? עתידה ירושלים להגיע דמשק. הרי אני במקור מדמשק, אז יש לי אינטרס להגיע דמשק. כן. כלומר, אני במקור מארץ ישראל, בדרך לארץ ישראל היינו עברנו בדמשק. זה בכלל. אז עתידה ירושלים להגיע דמשק. אם כן, חיפה זה מרכז ירושלים. כלומר, אנחנו עכשיו נמצאים בדרום, דרום, דרום, דרום ירושלים. כלומר, השלג שיורד בגולן עתיד להגיע עד ירושלים, השלג שעתיד להגיע ירושלים יגיע לגולן. אז עתיד ירושלים להגיע דמשק, אז אם כן, מי ירושלים? דרך כביש 60, מה שנקרא כביש האבות? דמשק! לא ישבו, לא נוצרים ולא ישמעאלים. אז אם כן, בפעם הבאה שאנחנו ניסע, בכביש 60, כלומר, מה שנקרא צומת חיזמי, בואכה בית אל, עופרה, שילה, אלי, תפוח, כן, שכם, תפוח, שכם, אלון מורה וכו', כשאנחנו נציץ מהחלון ימינה ושמאלה ונראה הרבה וילות בגזרה, מה אנחנו צריכים לעשות? לבחור וילה. אני בחרתי לפני 20 שנה. כן, יוצא? ועמדו זרים וראו צומכם. מה לא בחרת? בחרת. דרך אגב, כל מה שאנחנו אומרים פה, אני לא מדבר מעצמי. זה הכל דברי תורה, ואנחנו מאמינים בדברי הנבואה, אחד יתקיים. כמו שהתקיים עד היום, אחד לא יפול דבר השם אף אחד השם. אחד יתקיים. אז נגיע לשלושת תנאי השלום האלה. אז כל הסיבובים הפוליטיים שאנחנו עושים כבר הרבה מאוד שנים, לעד לרד, בזבוז מה. בסוף נגיע למציאות הזאת, ודרך אגב, לפי החשבון שיש בידינו, יש סך הכל בשביל כל המהלך הזה, עוד 233 שנים. סליחה, 243 שנים. סך הכל. מקסימום, זה יכול להיות לפני.
לא, נכון, 33.
למה, תפשין סמך זה?
33,
סליחה. 33. לא, יש דעה שחסרים לנו עוד 200 שנה. אז זה 433. אבל בינינו, מה זה 200 שנה? בתוך מהלך של 6,000 שנה, אנחנו מוכנים גם לזה, בבקשה.
אתה יכול להעריך את המס?
מס הכוונה שירות לאומי? אתם יודעים מה, אולי נקרא את לשון הרמב״ם רגע ואז שאלות? בואו נקרא את לשון הרמב״ם.
לא יכול להיכנס למכונאות, מה זה 2,000 שנות לא, 2,000
שנות גלות, 2,000 מזה? לא, הגמרא אומרת שיט אלפי שנה ועלמה, 6,000 שנה, והגמרא מחלקת לשלושה חלקים כמו שאתה חילקת, אבל סך הכל 6,000 שנה, ואנחנו היום נמצאים בעת השז, אז יש לנו 233 שנה, יש שאומרים שהלכו 200 שנה לאיבוד בדרך, אז יש לנו עוד 430 שנה. אני רוצה רק לקרוא את הרמב״ם וכבר שאלות, אם אפשר. עוד פעם, פרק שישי, הלכות מלכים הלכה עלי. אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה. שנאמר כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. אם השלימו, מה זה נקרא השלימו? וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהן, אין אורגין מעין נשמה והרי אין למס. שנאמר יהיו לך למס ועבדוך. מס ועבדות. קיבלו עליהן המס ולא קיבלו העבדות. או שקיבלו העבדות ולא קיבלו המס. אין שומעים להם עד שיקבלו שניהם. והעבדות שיקבלו, מה זה עבדות? הוא שיהיו נבזים ושפלים למטה, ולא ירימו ראש בישראל, אלא יהיו כבושים תחת ידם. לא אנחנו כובשים. הם כבושים תחתנו, אנחנו לא, זה לא השטחים הכבושים. הם הגזלנים, לא אנחנו. הם כבושים תחת ידינו, בלי לזלזל בכבודה. כל צלם אלוקים, אנחנו מכבדים אותו, נותנים לו את המקום. הכבוד, באמת, אני אומר את זה לא לפה ולחוץ, באמת. כשבא...
זה יצריך
כבוד בא אליך עובד הביתה, גם אם הוא אדם לא יהודי, כוס מים, אולי זוגיה, אלא אם כן הוא אומר שהוא בונה את הבית שלו, אז הוא היה צריך לתת לו ביתה שיטוס משם כמה שיותר מהר. לא, 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 לא.
אני לא מסכים, סליחה. כוס מי, גדול כבוד הבריאות. רק נגמור רגע את הציטוט הזה. והעבדות שיקבלו שיהיו נבזים ושפלים למטה, ולא ירימו ראש בישראל, אלא יהיו כבושים תחת ידה. אולי זה הדרוזים של היום, אנחנו מתחילים לראות איזושהי התנוצצות של, של שותפות עם החברה הישראלית, נפקא מינה בצבא, נפקא מינה בכל מערכות החיים. ואין להם שום שאיפות לאומיות אוטונומיות עצמאיות. ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם, זה עבדות. והמס שיקבלו, שיהיו מוכנים לעבודת המלך, שירות לאומי, בגופם וממונם, כגון בניין החומות וחוזק המצודות, ובניין ארמון המלך וכיוצא בו, שנאמר, וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה, לבנות את בית השם ואת ביתו ואת המילו ואת חומת ירושלים ואת כל הרי המסכנות אשר היו לשלמה. מי עבד בכל זה? כל העם הנותר מן האמורי, האמורים שישבו פה, שאנחנו הגענו לארץ, אז הם היו עובדי שלמה. ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד, כי הם אנשי המלחמה. עם ישראל היו החיילים. אבל מי בנה את המצודות? האמורים. כי עם ישראל קיים אנשי המלחמה ועבדה ושרה ושלישה ושריחבו ופרשה. ואם הגענו לשלום כזה, עכשיו, אומר הרמב״ם, הלכה ג' ואסור לשקר בבריתם ולחזב להם אחר שישלימו וקיבלו שבע מצוות. אם הגיעו להסכמה לשלום כזה, אהלן וסהלן, אנחנו עומדים בתנאי השלום. בבקשה, כן.
יש זכויות שעם ישראל מחויב לתת לגר תושב?
זכויות אוטונומיות של כל
אדם. בוא נגיד את זה, בוא נלך אפילו קדימה קצת. בסדר? אין לנו בעיה שתהיה לו אוטונומיה בממד הפנימי. כלומר, הוא רוצה לדאוג למערכת חינוך שמתאימה לו. הדרוזים רוצים ללמד הלכות דרוזים? בבקשה. היא ההיסטוריה הדרוזית? בבקשה. אתה רוצה שמערכת התעבורה שלך תהיה מערכת עצמאית? בבקשה. על בתנאי אחד. שאין לכם שאיפות לאומיות להקים כאן מדינה עצמאית בתוך מדינת, בתוך ארץ ישראל, בתוך מדינת ישראל. ברמה האוטונומית, זה היה הרעיון של בגין בזמנו. אוטונומיה. אוטונומיה נקרא לזה אזרחית, אבל לא לאומית. אנחנו לא מחייבים ללמוד אותם יהדות. אין לנו עניין לגייר אותם. אתם רוצים להקים אוטונומיה אזרחית? בבקשה. אז תפתחו את הכלכלה, תפתחו את הבריאות, אל תבואו לבתי החולים שלנו, אל תקבלו את כספי ביטוח הלאומי שלנו, תפתחו עצמאית. אתם דואגים לעצמכם מההתחלה עד הסוף. בבקשה, אבל אין לכם, מתוך הפרטיות האזרחית הזאת, אין לכם שום שאיפות לאומיות. מה ההבדל בין זה לזה? שכל המהלך האזרחי הוא מהלך שדואג לפרטים. כלומר, כל פרט, גוי, צריך שיהיה לו כלכלה, שיהיה לו בריאות, שיהיה לו שירותי רפואה, שירותי חינוך וכו' על זה הדרך. נכון. אבל ברגע שזה עובר לרמת ציבור, זה כבר מדינה. זה כבר פוליטיקה, זה כבר צבא.
חבר כנסת דרוזי לא... אין דבר כזה?
תראה, עוד פעם. הרמב״ם הזה, אני לא הייתי ממנו יוצא למסקנות הלכתיות. לא הייתי יוצא למסקנות הלכתיות. צריך לראות מה האחרונים דיברו כאן, הראשונים והאחרונים, איך הבינו את הרמב״ם הזה שלא התמנו, ולא התמנו על ישראל לשום דבר שבעולם. איפה גבולות הגזרה של המשפט הזה? אבל העיקרון אנחנו מבינים. בבקשה. שישי, פרק ו' הלכה א'. בבקשה, כן.
רציתי לדעת לגבי דווקא האמונה המוסלמית, נמצאתי במקרה לא נעים שבאמת איזשהו ערבי רצה כוס מים, ופתחתי לו ממש את הדלת, אמרתי לו בוא תשתה, בוא תכנס בזה, ואחרי זה מישהו קרוב אמר לי שהמוסלמי מאמין שבמקום שהוא שותה מים הוא עתיד לחזור אליו.
ברוך השם, אני לא מכיר את האסלאם ולא מתכוון להכיר אותו. לא יודע לענות לך.
אמונות
תפלות. לא יודע.
שאלה מה, אני לא יודע אם הייתי, אם באמת בן אדם כזה צריך
כתוב פעם. תראה, עוד פעם, בואו נאמר ככה. אתה הזמנת, יש לך איזה בעיה בחשמל בבית. הזמנת את חברת החשמל, פתאום נפל אצלך עובד ערבי. נו, עכשיו מה תגיד? תקשר חברת החשמל, אני רוצה רק עבודה עברית. דרך אגב, יש יישובים בישע, לא מצחיק, יש יישובים בישע, לא נזכיר שמות, שעקרוני להם מאוד מאוד. עבודה עברית, וגם במערכות ציבוריות, כמו למשל סלילת כבישים, כמו למשל קווי מתח גבוה, כמו למשל כל מיני תחומים כאלה שהם לכאורה תחומים אלמנטריים של חיים קיומיים מינימליים, הם לא מוכנים להכניס לתוכם או לגזרת היישוב עבודה ערבית.
אז החברה אומרת, תשמעו, אנחנו ניתן לכם את החומרים, אתם תעבדו. לפעמים אומרים, לא, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות על זה. אז יש כאלה שנשארו בחשמל, ויש כאלה שעשו בעצמם את החשמל, אולי זה לא בסדר, לא יודע. אבל יש כאלה יישובים ביש"ע שהדבר הזה מאוד עקרוני להם. של עבודה עברית, יש אפילו, אני מכיר לא אחד ולא שניים, יישובים שזה חלק מקווי היסוד, חלק מקווי היסוד של היישוב. כלומר, כל משפחה שבאה ליישוב יודעת שאם התקלקלה מכונת הכביסה והם מתקשרים ואומרים, אנחנו רוצים שירות למכונת הכביסה, ומגיע ערבי בשין ג' לא ייתנו לו להיכנס. והמכונת הכביסה תישאר מקולקלת. זה מורכב. זה מורכב. אני פעם אמרתי לעצמי, אולי אני טועה. אמרתי לעצמי ככה, איפה הקו נמצא? איפה הגבול נמצא? אז פעם אמרתי לעצמי ככה, אבל גם בזה צריך למצוא טבלה יותר מדויקת. אם למשל אנחנו חיים ביישוב, ומקור שתיית המים שלנו הוא איזשהו בער, איזשהו מעיין, ונגיד המעיין הזה נסתם, והמעיין הזה הוא קיומי, אם לא יהיה מים אין חיים. ואין אדם יהודי שמסוגל לפתוח את המעיין, נקרא לזה ככה, לשחרר את הסתימה במעיין. ויגיע גוי. זה כבר קיומי. אני משתמש בו לפיתוח הקיומי של היישוב. אם זה התפתחות, אני יודע מה, לבנות עכשיו מגדלים, אולי לא. אבל אם זה קיומי, זה מה שאני עשיתי לעצמי. להגיד שזה, אולי אני לא בסדר שאני אומר את זה בשיעור, כי זה עכשיו כביכול, ככה צריך להיות. אני לא יודע שאם ככה זה צריך להיות. אבל אין ספק שהעבודה העברית זה דבר עקרוני. יש דרך אגב גם גדרים הלכתיים. עד לאן אדם, כמה אחוז אדם צריך להוסיף בעלות של העבודה העברית? עד שישית, יותר משישית. מי שרוצה, יש על זה מאמר מקדם לבית אל. של רב אבינר, לפני הרבה שנים כבר נכתבה התשובה, יש מאמר חשוב על עבודה עברית, עד כמה צריך להוסיף לשלם לעובד יהודי ולא לעובד ערבי. דרך אגב, שאחד השיקולים זה האם העובד הערבי הזה הוא לא עובד זר, כלומר הוא לא רואה את עצמו כזר, אלא הוא רואה את עצמו שותף למהלך לאומי של לנשל אותנו מהבית, ואולי הכסף שהוא מקבל ממני הולך בכלל לארגון טרור. זה גם סוג של חשבון. אז מי שרוצה במקדם לבית אל, יש שם מאמר חשוב מאוד בהקשר הזה. אולי מאז כבר גם צריך להוסיף עוד כמה פרטים, אבל העקרונות שם. אלי ממטיפתא דלתתא. זה ברצינות או שזה בדיחה?
מפה, מה...
זה אלי שלנו. הבנתי. איך הרב אומר שניתן לתת לגויים שבארץ ישראל אוטונומיה? והרי אסור שישבו בשכונה אחת, היינו שלושה בתים של גויים. זאת השאלה שאתה שאלת. האם יש גבולות גזרה? איך ישבו? נכון, שאלה חשובה, נכונה, אבל לא עסקנו בזה. יש כאן עוד שאלה, אז אם יגלגלו לנו, איך מגלגלים פה במחשב, השאלה הבאה? רק מלמטה. אז אלי ממטיפתא דלתתא יועיל בטובו לגלגל את השאלה לשאלה הבאה, אבל הוא לא מגלגל. טוב, בסדר. אז עזריאל מירושלים כרגע. או, הנה. האם ישנה הגבלה יחסית כמה גרים תושבים מותר להכניס לארץ? לדוגמה, הם הגיעו 150 מיליון סינים בתור גרים תושבים. שאלה טובה, אבל עוד פעם, כל השאלות האלה הן שאלות הלכתיות שקשורות בגמרות ארוכות. כרגע אני חושב שזה לא הכתובת לענות על השאלה הזו. זה לא הזמן, זה לא הנקודה כרגע. בלי נדר, אולי נעסוק בזה. בסדר? בבקשה.
יש לנו מצווה
כלשהי לאהוב?
כן.
אנחנו אוהבים כל דבר, אפילו את כוס הקפה אנחנו אוהבים. מה השאלה?
גם עוד אותו אדם שבא לבונה בית ואומר, זה בשבילי הבית הזה?
טוב, עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה אחרת. בוא נאמר ככה. אנחנו מחויבים, אני משתמש בביטוי באורות הקודש. אנחנו, אני אולי אצטט אפילו. אל לנו להיסחף בזרם של שנאה, גם על האויב היותר נורא. סוף ציטוט. אל לנו להיסחף בזרם של שנאה, גם על האויב היותר נורא. אז אם לדייק, הרב לא ממש צריך לאהוב. הוא רק אומר, אל תיסחף בשנאה. טוב, אבל לפני כן הרב כותב שצריך לאהוב כל דבר, כל אדם. הרי אנחנו אמרנו הרבה פעמים, נכון? מחות עם חטא המלך מתחת לשמיים. אז איפה המקום של המלאק?
מעל השמיים.
לא, איפה המקום האמיתי של המלאק? מעל השמיים. כלומר, מחות עם חטא המלאק, מעל השמיים. סליחה, מתחת השמיים. למה? כי מתחת השמיים הוא לא יכול לגלות צלם אלוקים. ולכן החסד הגדול שאנחנו עושים איתו, היא שאנחנו הורגים אותו. כי זה שאנחנו הורגים אותו, אנחנו מעלים אותו לעולם שמעל השמיים, שרק שם הוא יכול לגלות את המלאקיות שלו בצורה אלוקית. נכון? אז כשאני יוצא למלחמה והמלאק, אני יוצא מתוך שנאת המלך או מתוך אהבת המלך?
אהבת המלך.
אני מאוד אוהב את המלך, לכן אני הורג אותו. נכון. אני מאוד אוהב את המלך. כי אני אוהב את השם שנמצא במלך. אבל השם שנמצא במלך יכול להתגלות רק מעל השמיים. אז אני יוצא למלחמת המלך מתוך אהבה. ולכן אני הורג אותו. ולכן הוא היה צריך להגיד לי תודה, רק הוא כבר מת, אז הוא לא יכול להגיד את זה.
אז נראה שדווקא פה, בכל מקום אין שום צורך לקרוא לו לשלום. כי אם האידיאל באמת ש...
כן, אבל מה שאומרת, גם ברות הקודש הזכרתי עכשיו, מה אומרת, מבנה בניו של המן, ילדו תורה בבני ברקו בירושלים, אני לא זוכר. מבנה בניו של סיסרא ושל המן. אז אתה רואה שמבנה בניו של המן, שעליהם נאמר מחות עמכם, אתה מבין בעצם משהו חיובי עושה.
ועד שהוא מגיע
הסוף
הזה
אפשר לקבל
הרבה...
כן, אבל מחיית עמלק היא לא תלויה באדם הפרטי, היא תלויה בבית הדין בישראל. בפרט שסנחריב בבית תורמוד, אנחנו יודעים אחד מי זה עמלק. אבל דיברנו גם על זה קצת. שיש, נקרא לזה, תרבות עמלקית, יש השקפה עמלקית. שהעמלקיות היא מתגלה במי שמעכל את חזרתם של עם ישראל לארץ ישראל. בסדר? אוקיי, עכשיו כאן הייתי רוצה להעיר רק אולי עוד הערה אחת, שקשורה לזה באופן עקיף עוד נעמיק בה בעזרת השם. כשאנחנו אמרנו שמצוות השלום או המלחמה, כלומר, המציאות של השלום או המלחמה היא בעצם מצוות יישוב ארץ ישראל, ומצוות יישוב ארץ ישראל היא העמדת מלכות ישראל, וכדי שנוכל ליישב את ארץ ישראל, אנחנו צריכים קודם כל לכבוש את ארץ ישראל. ולפעמים הכיבוש הוא בא מתוך הסכמה, לפעמים הוא בא מתוך מלחמה. המצווה הזאת יש לה שני חלקים. מצוות יישוב ארץ ישראל. מצד אחד, מצווה ציבורית. מצווה ציבורית, כלומר, עם ישראל כעם צריך לעלות לארץ ישראל ולהקים שלטון עצמנו. אבל יש במצווה הזאת עוד חלק אחד. והיא, או והוא, הפרחת השממה. אני מצטט מהרמב"ן, נגיע לשמות, ולא, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. מצוות יישוב ארץ ישראל כולל שני חלקים. קודם כל, לא לעזוב אותה ביד זולתנו מן האומות, שלא ישבו פה עמים אחרים בשלטון לאומי שלהם. לא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. בעת, או לשממה. כלומר, לא מספיק רק לעלות לארץ ישראל, ולגור פה, ולהקים כאן שלטון לאומי עצמאי, צריך גם להפריח את השממה, לבנות בית, לנטוע עץ, לפתח תעשייה, לסלול כבישים, רכבת וכו'. זה חלק מהמצווה. עכשיו, גדולי הדורות במהלך כל הדורות, שעשו מאמצים אדירים לעלות לארץ ישראל. חלקם ברגל, בדרך, בסכנות דרכים, בסכנות ביטחוניות. חלקם מתו בדרך שימו מחירים. עלו לארץ ישראל כפרטים, הם יכלו לקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל בעמד הלאומי שלה? לא. אז למה הרמב"ן כל כך התאמץ לעלות לארץ? כי הוא ידע שאם הוא לא יכול לקיים את הצד הכללי של המצווה הזאת, הוא יכול לקיים את הצד הפרטי של המצווה. זה מה שרמזתי בתחילת דברים. שמצוות יישוב ארץ ישראל כולל שני חלקים. חלק אחד שהוא רק, שהוא יכול להתגלות רק בציבור, ריבונות, לאומיות, כלל ישראלית, וחלק שני, שכל יהודי, בכל דור ודור, ונלמד את הרמב"ן, מחויב לעלות לארץ ישראל ולגור פה ולהפריח את השממה. לא מספיק לעלות ולגור, עדיף גם שיהיה לו בית. ולכן סעודת מצווה, שהוא עושה חנוכת הבית, זה סעודת מצווה. וזה מצוות יישוב ארץ ישראל. וככל שאדם יכול יותר לפתח את ארץ ישראל שהוא נמצא פה, אז הוא עושה, הוא מקיים את המצווה יותר. בסדר? עוד נקודה אחת שקשורה לעניין העקרוני של הלאומיות הישראלית. עוד נקודה אחת. יש הלכה ששם נאמר, הרואה ערי יהודה וחורבנן קורע. נכון? הלכות היא תשעה באב. אדם שרואה ערי יהודה וחורבנן, ערי יהודה חרבות, עושה קריאה. קורא, כמו הלכות אבלות. לא כמו, הלכות אבלות. יש אבלות פרטית, על אדם, כן, אדם שאבל לתשובה קרובה, ויש אבלות לאומית. כשם ישראל רואה את ארץ ישראל בחורבנן, אז צריך לעשות
קריאה.
סוגיות הלכתיות. האם יש הבדל בין ערי יהודה לערי ישראל? בכל אופן, אני כן רוצה להתמקד בשאלה שלך מזווית אחת בהקשר הזה. הרואה ערי יהודה בחורבנן. מה נקרא חורבנן? שלוש אפשרויות. מה זה חורבנן? אפשרות אחת, שאני בא לארץ ישראל, וראה אותה שוממה. כל מי שהיה בטיול בחנוכה. אתה רואה מדבר שומן. דרך אגב, מי שלא היה, הפסיד חבל הזמן. ואי אפשר להסביר את זה. ושנגדור נדר בלי נדר להיות שנה הבאה. לא, בתמונות אפשר להביא מה בטיול? לא, זה לא...
תמונה
שעבר... תמונה שעבר
הרבה.
כן, אבל זה לא זה.
השבת לא.
מי שיכול להסביר מה היה שם בחסימה? אפשר להסביר גם מה בחסימה.
אתה רוצה
לראות
מה זה החסימה
בכלל? לא, פעם הבאה אתה בטיול, אני לא עוזר בכוונה.
אין מקום להבריחים להגיע, אנחנו נגיע.
חלימי את זה. נחזור רגע, נחזור אלינו, איפה היינו, כן. אז מה זה הרואה ערי יהודה וחורבנה? אפשרות אחת, זה אדם שבא לארץ ישראל ורואה את ארץ ישראל שוממה. כמו אותו מרק טווין שכולנו מכירים מכיתה בערך ג' שסייר פה בארץ והלך באזור התבור ובאלור הנפש חיה וכו'. אז אם כן, מה זה נקרא חורבן ארץ ישראל? ארץ ישראל שוממה. כלומר, אין בתים, אין זרעים, אין נטיעות, אין תעשייה, אין מפעלים, אין כבישים, אין כלום. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה לא. הרואה הרי יהודה בחורבנה, הוא רואה ארץ ישראל פורחת. כלומר, בתים, תעשייה וכו', חקלאות וכו', אבל יושבים כאן גויים. אפשרות שלישית, לא? הוא רואה ארץ ישראל פורחת, יושבים בהם ישראל. אבל מי שולט?
גויים.
גויים. אז מה זה נקרא בחורבנה? שהכל שממה? אפשרות א', ב', שיושבים בו רק גויים, ג', שיושבים בו יהודים אבל בלי שלטון ישראלי, עצמאי. מה זה נקרא בחורבנה? אומר המעריך בבית יוסף, מובא בבית יוסף, ומביא אותו המשנה ברורה, בהלכות אישה באב, בסימן תף קוף סמך א', הרואה הרי יהודה בחורבנן, אומר הרי קודשך היו מדבר וקוריאה. מה זה נקרא בחורבנן? אומר המשנה ברורה, בחורבנן אפילו יושבים בהן ישראל, כיוון שהישמעאלים מושלים עליהם, מקרי בחורבנן. כלומר, ומה תלויה תקומה וגאולה כנגד חורבן? מי שולט? מי המושל? זה לא תלוי בזה שהארץ הזאת פורחת, רק בזה, וזה לא תלוי בזה שיהודים יושבים פה. יכול להיות שיהודים יושבים פה, אבל הם לא שולטים פה. זה חורבנה. דרך אגב, היו כאלה שאמרו, הרבה מהפוסקים אמרו, שכשאנחנו מסרנו חלק משטחי ארץ ישראל לאויבינו המרים ביותר, עשינו קריאה. כשעזבנו את גוש קטיף, עשינו קריאה. קורה. כי במה זה תלוי? זה תלוי מי שולט. כן, נכון, כשאתה נותן להם רובים ושלטון וצבא ופוליטיקה ותחפושת של משטרה, זה שלטון. הייתה איזה דעה אחת אמרה, כבר בימי אוסלו, הארורים האלה, שמסרו את שכם ורמלה, הייתה דעה שאמרה שהיום שליטה פוליטית צבאית זה נחשב שליטה במרחב האווירי. ולכן עוד לא שאנחנו שולטים על המרחב האווירי, אז זה לא נקרא חורבנה. כי אנחנו קובעים איזה מטוס יטוס וזה מטוס לא יטוס. טוב, אבל רוב הרבנים אמרו לא. השאלה מי שולט בשטח. אז מה, זה, אז מה אנחנו רואים מכאן? שמה נקרא חורבן או להביא תקומה? שלטון. לא רק הפרחת השממה, ולא רק יהודים לא יושבים, או כן יושבים, אלא שלטון ישראל. וזה קשור בדיוק לזה. אז אם כן, אנחנו, כשאנחנו באים לארץ ישראל, שלוש מצוות נצטרו ישראל, א', להעמיד מלך, כלומר להעמיד שלטון ישראלי, והאפשרות הזו של להעמיד מלך עוברת דרך שני הצינורות, או חמה, או שלום. והיום התמקדנו קצת יותר בשלום, בשלושת תנאי השלום. שאלה אחרונה,
בבקשה. רק תגיד הבהרה מקודם.
כן, הבהרה.
תגיד את הציבור וזה שאמר בשביל המחון אנחנו הולכים לצאת, ואנחנו הולכים לצאת, פשוט הלכו לרוץ עם
יפה שתיקה לחכן. תודה רבה, חזקו ואימצו. רבותיי, השבת הזאת אנחנו מנסים